דף נון, עמוד ב', תחילת העמוד. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, כל כסף האמור בתורה סתם כסף צורי. כשאנחנו רואים בתורה את המונח כסף, אז אם זה מופיע בלשון שקל, הכוונה היא לסלע צורי, דהיינו שוויו 4 דינרים, ואם הוא סתם המונח כסף, אז כסף זה דינר אחד של אותו מטבע צורי, שכבר דיברנו שבעצם המטבע הצורי זה כולו עשוי מכסף. ושל דבריהם, אבל במקום שמצאנו כסף שבא מתקנה דרבנן, שם מדובר על כסף מדינה, שזה בעצם השמינית של הכסף הצורי. שואלת הגמרא, וכלל ההוא, מה שאמרת לי שכל כסף האמור בתורה סתם כסף זה כסף צורי, זה כלל? והרי טענה, דכתיב כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. יש לנו דין שאדם שנתן פיקדון או הלוואה לחברו, ואחרי זה חברו כופר בדבר, מה שנקרא שבועת מודה במקצת, ותנן. אומרת על זה המשנה במסכת שבועות, שבועת הדיינים, הטענה שתי כסף. כדי לבוא ולהתחייב בשבועה מודה במקצת, צריך שיהיה טענה, שם בגמרא כבר מבואר, השאלה אם זה על הכפירה מדובר או על הטענה, אבל מדובר על שתי כסף, דהיינו על שתי מאות, שזה בעצם שליש הדינר. על אף שאנחנו מדברים על כסף שנאמר בתורה, כי ייתן איש אל רעהו כסף, ובכל זאת לא מדובר במטבע צורי, אלא בכסף מדינה. עונה הגמרא, שני הטעם דכתיב כסף או כלים. התורה הקישה את המונח כסף אל המושג כלים. ולמדנו מכאן, מה כלים? שניים, אף כסף שניים. זאת אומרת, כיוון שהתורה מדמה את הנושא של כסף לנושא של כלים, וכלי הרי זה כל דבר, גם אם אין לו ערך, הוא כלי, המציאות שלו זה כלי. ולכן גם לגבי כסף התורה הקישה לכלים, שצריך שיהיה משהו בעל ערך, וכיוון שמאה זה בעל ערך, אז מספיק המאה הזאת כדי לדון אותו בנידון של כסף. אגב, גם לומדים את ההקש לכיוון ההפוך. ומה כסף? דבר חשוב, אז כלים דבר חשוב, כיוון שכסף מדובר על מאה, דבר בעל ערך מסוים, אז לא כל כלי ממש, אלא כלי שיש בו חשיבות כלשהי. וזה הדבר שעליו שייך כפירה או טענה, שעל זה אנחנו דנים מודה במקצת. והרי מעשר, שואלת הגמרא, דכתיב וצרת הכסף בידיך, ותנן הפורט סלע ממאות מעשר שני.
איך אפשר לעשות את שני הדברים, כשכסף זה דבר שאפשר לקנות בו, ועם כלים אי אפשר לקנות?
קודם כל אפשר לקנות עם כלים. דבר שני, התורה עשתה את ההשוואה, זה לא מעניין אותנו. התורה הקישה כסף או כלים, הפסוק מקיש. אבל התורה מקישה, אז התורה הקישה. ממשיכה הגמרא ואומרת, הנה אתה רואה לגבי מעשר שני שמדובר על מונחים וצרת הכסף, ובמשנה מבואר אדם שפורט סלע ממאות מעשר שני. זאת אומרת, יש לו עכשיו מאות מעשר שני פרוטות וכדומה, ואת כל זה הוא רוצה לעלות עכשיו לירושלים, אז כדי שלא יהיה לו תרחה לסחוב איתו מסע כזה גדול, הוא יכול לבוא ולשרוט את זה לכסף. אבל הנה אתה רואה שהוא עשה את המעשר שני על מאות, על פרוטות של נחושת וכדומה. אז הנה אתה רואה שאפילו שהתורה מדברת על מונח כסף, אפשר לדבר בכסף מדינה. וזה מה שרשי מזכיר, מדמי מאות מעשר שני שהיו לו פרוטות, ורוצה להחליפן בסלעי כסף מפני מסוי הדרך. ושם מזכיר רשי שיש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, האם אני יכול לפרוט את כל הכסף או צריך להשאיר חלק כדי שכשהוא בא לירושלים הוא לא יצטרך לשלם שכר פריטה. אבל בכל אופן דבר ברור שהתורה מדברת על כסף, ואנחנו אומרים שאפשר לתת גם דבר שהוא לא מטבע צורי. עונה הגמרא, שמה זה דין מיוחד, כסף כסף ריבה. כיוון שגימל פעמים נאמר בפרשה כסף, כתוב שם ונתת בכסף, וכתוב וצרת הכסף ונתת כסף, אז דרשו חז"ל שהתורה ריפתה כל כסף, לא רק מטבע צורי, אבל סתם כסף האמור בתורה זה באמת במטבע צורי. שואלת הגמרא, והרי הקדש, דכתיב ונתן הכסף הקם לו. אומרת התורה, אתה בא אצל הגזבר, נותן לו כסף, על ידי זה הקדושה עוברת אל הכסף, והחפץ יוצא לחולין, אתה פודה את החפץ. ואמר שמואל, הגד שווה מנה, שחיללו על שווה פרוטה מחולל, איך אפשר לחוסדות על שווה פרוטה, פרוטה ונחושת? מטבע מדינה, זה לא מטבע צורי, והתורה מדברת על כסף. עונה הגמרא, הגד שנמי יליף קודש, קודש ממעשר. אל תשאל אותי משם, כי זה גזרה שווה. כיוון שהתורה אומרת, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש, ונאמר לגבי מעשר שני, וכל מעשר הארץ, והפסוק מסיים, קודש להשם, אז לומדים, כמו שבמעשר שני ריבה כל כסף, גם בהקדש כל כסף. ואם כך שואלת הגמרא, והרי קידושי אישה. מה תענה לי לגבי קידושי אישה דכתיב? ויצאה חינם אין כסף. מדובר שם על אותה עמה עברייה. הביאה סימני נערות, הדין שיוצאת מהאדון בלי לשלם תמורה, ויצאה חינם אין כסף. באה הגמרא ודורשת אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. ומה עינינו אב? שאם אדם מקדש את ביתו כשהיא נערה לפני שהיא בוגרת, אפילו שהיא כבר הביאה סימני נערות, הכסף של הקידושין שייכים לאבא. הנה אנחנו רואים שהתורה מדברת על כסף ותנן. בית שמאי אומרים, במה מקדשים אישה? בדינר או בשווה דינר. ובית הלל אומרים, בפרוטה ובשווה פרוטה. אז הנה בית הלל מדברים על פרוטה, זה נחושת. ולא מדברים על כסף, על אף שהפסוק דן אין כסף, מדברים על כסף שהוא לא כסף צורי. מה תגיד לי? שרב אסי את המימרה שלו אמר לפי בית שמאי. למה רב אסי דאמר כבית שמאי? הרי הגמרא בברכות למדבב אומרת, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. אינה משנה פירוש הדבר, אין דין של בית שמאי במקום שעומדים בית הלל. אלא חוזרת בה הגמרא, אי יתמר, הכי יתמר. מה נאמר בבית המדרש? אמר רב יהודה, אמר רב אסי, כל כסף קצוב האמור בתורה, כסף צורי. ושל דבריהם, כסף מדינה. כשהתורה לא מדברת על סתם מונח של כסף, כמו בקידושי אישה, אלא התורה אומרת מחיר קצוב, למשל, אותו שור שהרג עבד כנעני, התורה אומרת צריך לתת 30 כסף, זה לא משנה אם זה עבד צעיר או עבד מבוגר. אם זה בעל מקצוע או לא בעל מקצוע, יש כנף קצוב, עונף, מפתח 50, מוציא שם רמיה. שם על איזה כסף מדובר? על כסף שהוא מטבע צורי. אבל כשמדובר על מונחים דרבנן, זה סתם כסף. שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן? אם זה הדין, אז מה מחדש רב אסי? תנינה, זה המשנה שלנו. המשנה אומרת חמש סלעים של בן, איך אנחנו עושים את החמש סלעים? אז מבואר במשנה, במנה צורי. ואחרי זה המשנה מפרטת, 30 של עבד, 50 של עונף מפתה, מוציא שם רע, כולם בשקל הקודש במנה צורי. אז זה משנה, למה אני צריך את רב אסי? עונה הגמרא, החלק השני ושל דבריהם כסף מדינה היא צריכה לי. החידוש של רב אסי, שכשמדובר על כנף דרבנן, או על מטבע שרבנן חייבו, שם לא מדובר במטבע צורי, אלא באותו שמימית של המטבע, דהיינו מטבע מדינה. דתנן, כפי שמבואר בבבא קמא בדף צדיק, התוקע לחברו, לא מדובר שהוא הזיק את חברו. אם הוא מזיק, החובל בחברו, אז יש כללים, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. כאן מדובר על אחד כזה שבייש את חברו, התוקע לחברו, נותן לו סלע. ולא תימא סלע, הכוונה היא לארבע זובי, דהיינו מנה צורי, שאז אני מדבר על סלע ששווה ארבע דינרים, אלא פלגה דזוזה, השמינית שלו. אז למה זה נקרא סלע? דקראין שהיא סלע פלגה דזוזה, כי ככה העולם רגיל להתבטא על סלע, על חצי זוז. מספרת לאור זה הגמרא, חנן בישה, חנן הרע, ככה הוא נקרא על שם האסף, תקע לי לאו גברה, ביש את חברו, תקע לו באוזנו. עתה לקמי דרבונה, אמר להב לי פלגה דזוזה, חייב אותו רבונה לשלם לו את התקנה דרבנן, את החצי זוז. מספרת הגמרא, הבי אלי לאותו חנן בישה היה זוז המחה בהדי דלא נפיק. היה לו את אותו זוז, אבל זוז כזה שהוא כבר נשחקה הצורה שלו, כך שהוא לא היה יוצא במסחר, אבל הוא צריך לתת לו חצי. תקע לאחינה ויעיב לנעלי, אז הוא תקע לו פעם נוספת ונתן לו זוז שלם, אבל זוז גרוע. מה שאנחנו צריכים להבין זה מה המסר של הגמרא, מה אנחנו רוצים לספר בזה. אבל מסתומת זה הביטוי של חנן בישה, על שם המעשים שלו נקרא רע. 30 של עבד, 50 של נפש של מפתה, 100 של מוציא שם רע. שואלת הגמרא, הטו למה לי? שואלת הגמרא, למה אני צריך במשנה לשנות פעמיים את אותו דבר? אם כבר אמרת לי במשנה, התנה לרישה, אמרת שפדיון הבן, שנאמר שם המונח שקל, מה זה שקל? סלע צורי. אז בכל מקום שמופיע לנו שקל, זה סלע צורי. מה החידוש של המשנה? אומרת הגמרא, אונס ומפוצה שם רע, יצריך לה. נכון. לגבי פדיון הבן כתוב 5 שקלים. בעבד כתוב 30 שקלים. ואז, כמו שאמרת לי בפדיון הבן, שהכוונה סלע, ואותו סלע צורי, אז ברור שזה נכון גם יהיה בעבד. אבל בחלק של אונס ומוציא שם רע, זה החידוש של התנה. למה? סל כדעתך מן הכוון דלוכתי בו שקלים, אי מזוזי באלמה, שמה לא מוזכר שקלים. אז אולי הכוונה היא באמת לא לשקלים, אלא לדינרים בלבד, דהיינו לא 4 דינר שווי סלע, אלא שווי של דינר אחד, כמש מלן דמילס קיילס מהדדי שזה נלמד מאחד מהשני. אז אם התורה אומרת 100, זה 100 כפול הסלע, ולא 100 דינרים, אלא 100 כפול 4 דינרים, דהיינו 400 דינרים. חוץ מן השקלים, במשנה מבואר, שכשאדם בא לפדות, הוא יכול לפדות או בכסף או בשווה כסף, כמו פדיון הבן, כמו לפדות ההקדש. חוץ מן השקלים, מחצית השקל חייבים לתת דווקא במטבע. תנה, ועל זה למדנו בברייתא, חוץ מן השקלים, הוא מעשר, דהיינו מעשר שני, והרעיון שאדם מביא עולת ראייה שנאמר ולא יראו פני ריקם, זה צריך לעשות על ידי מטבע. המקור. שקלים דתנן מצרפים שקלים לדורבנות מפני מסוי הדרך. הדין היה שבכל עיר ועיר, בכל קהילה, היו אוספים את המחצית השקל ושולחים עם שליח לירושלים. נו, ללכת עם כל המטבעות האלה של חצי שקל, אז היה אפשר לבוא ולצמצם את זה, לבדות את זה בדורבנות. דורבנות זה מטבע של זהב, אבל דווקא במטבע של זהב, ולא למשל במטיל זהב, או ביהלום, או באבנים טובות. והסיבה היא מכיוון שכך מבואר בגמרא בשקלים, שהחשש שלנו שאם אנחנו נבוא ונצמצם את זה ליהלום, אז עכשיו היהלום שווה X, יכול להיות שעד שהוא בא לירושלים ומביא את זה לגזבר, זה שווה חצי X. כיוון שזה דבר כזה שיכול להיפחת ערכו, אז אני לא יכול לבוא ולעשות לו החלפה, כי אני עלול להזיק את ההקדש. אותו דבר, זהב, המטיל זהב, המתכת זהב יכול להפחית ערכה. אבל בדרך כלל במטבע, הרי אני בא ממטבע של כסף, מחצית השקל, למטבע של זהב. מכיוון שהיחס בין הירידת ערך שיכול להיות בין המטבע כסף למטבע של הזהב זה הירידה הפחותה ביותר, אז התירו לו מפני מפריע דרך לצמצם את זה למטבעות של זהב. אותו דבר לגבי מעשר דכתיב וצרת הכסף בידיך, ולמדנו שצריך שיהיה כסף צורה, ולכן דווקא דבר כזה שטבוע בו מטבע זה הכסף שאפשר לבוא ולעשות בו שימוש, ולא בשווה כסף. דהיינו לא, אפילו לא בפרוטות שטבוע בהם מטבע. כמו כן, זה הרעיון, תני רב יוסף שלא יביא סיגה לעזרה. כשהוא בא עכשיו ולא יראו פני ריקם, ועל זה הרי הדין, שהוא צריך להביא איתו עולת ראייה ששווה מחלוקת בתילל בית שמאי, 2 מעות או מעה אחת, במה הוא מביא? במטבע כזה שהוא מטבע צורה ולא בחתיכות של כסף. אומרת המשנה, לאחר שכבר אמרנו במשנה הקודמת שפדיון הבן יכול לעשות או בכסף או בשווה כסף, אומרת המשנה, אבל לא בכל דבר פודים. אין פודים לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות. אתה לא יכול לפדות את הבן לא בקרקע שווה 5 סלעים, לא בשטר חוב שרובן חייב לך 5 סלעים, לא בעבד בשווי 5 סלעים. עוד נאמר פה במשנה, ולא בהקדשות, הגמרא תסביר. כתב לכהן שהוא חייב ליתן 5 סלעים. מתחייב האבי הבן לתת לכהן 5 סלעים בשטר. חייב ליתן לו, יש התחייבות. ובנו אינו פדוי, אלא מה? הוא יצטרך להביא 5 סלעים נוספים ובזה לפדות את הבן. לפיכך, אומרת המשנה, אם רצה הכהן ליתן לו במתנה, רשאי. אם החליט הכהן שרוצה להחזיר לו חבירה את אותה חמישה סלעים, כי הרי כבר הוא קיבל חמישה סלעים, אז הכהן רשאי להחזיר.
כן, אבל למה הוא לא חייב? זה לא אין לו גבירות.
זה המשנה. ממשיכה המשנה ואומרת, המפריש פדיון בנו ועבר. אדם הכין חמישה סלעים, בפועל כשהוא בא לתת את זה לכהן, אין כסף. הדין חייב בחיותו, זאת אומרת הבן הזה איננו פדוי. שנאמר, יהיה לך ופדות יפדה. כשזה נמצא ביד הכהן, כשזה אצל הכהן, יהיה לך, אז הבן שלו פדוי. וכל זמן שזה לא יהיה לך, כשהפדיון לא נמצא בידך, אז הילד הזה איננו פדוי. הרישה של המשנה, אין פה דין. לא בעבדים, לא בשטרות, ולא בקרקעות, ולא בהקדשות. מתנית אם זה לא כרבי. המשנה שלנו, זה לא בשיטת רבי. דתניא, כי כך למדנו בברייתא. רבי אומר בכל פודים בכור אדם חוץ מן השטרות, אפשר גם בקרקע, אפשר גם בעבד, רק שטר לא. מבאר את הגמרא, מה הייתה עמד הרבי? מה המקור לשיטת רבי? והתשובה היא דריש ריבויי ומיעוטי. רבי דורש את הפסוק בריבוי מיעוט וריבוי. אז כבר ביארנו כמה פעמים יש לנו מושג של כלל ופרט וכלל, יש ריבוי מיעוט וריבוי. ההבדל שכלל ופרט וכלל, אין את הדן את הכלל, אלא כאין הפרט, כדי שנוכל לצרף דברים לכלל, וחייב להיות דברים כאלה שיש בהם קווים משותבים עם הפרט, כאין הפרט. ריבוי מיעוט וריבוי, אין שום קשר בין הריבוי למיעוט. ומה אתה מרבה? הכל, היה תורה מי אתה, כך מקרה אחד, הקיצוני ביותר, הרחוק ביותר, ואותו אתה ממעט. ולכן, בא רבי ודורש את הפסוק שלנו, ובדויו מבין חודש. ובדויו, פירושו של דבר, ריבה, כל צורת פדיון. בערכך כסף חמשת שקלים, אז התורה ממעטת, רק כסף חמשת שקלים. כשהתורה אומרת תפדה, כל צורת פדיון, בעצם חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה, ולכן ריבה הכל. מהי רבי? רבי כל מילי. אז במה אפשר לפדות את הבן? בכל דבר. ומהי מיעט? מיעט שטרות. יש דבר אחד שלא נכנס בפנים, שטר. ולמה דווקא שטר? כי כל דבר אחר הוא בעל ערך עצמי. העבד הוא בעל ערך עצמי, הקרקע היא בעל ערך עצמי, סובין בעל ערך עצמי, שטר זה חף בבעלמה, אין לזה שום ערך. אתה יכול ללכת איתו לגבות את הכסף, אבל הוא עצמו כעצמו לא שווה כלום. את זה התורה מיתה. ורבנן שסוברים אצלנו במשנה שאין הפודים לא בעבדים, לא בשטרות ולא בקרקעות, הם דורשים את הפסוק בכלל ופרט וכלל. ובדויו מבין חודש, כלל. במה אתה פודה? בכל דבר. בערכך כסף חמשת שקלים, אז במה אתה יכול לבדות? רק בכסף חמשת שקלים פרט. תבדה, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה הפרט? במפורש, מה? כסף. ולכן, מה המאפיין את הכסף? דבר המטלטל וגופו ממון, זה דבר שהוא ניתן לטלטול, ויש לו ערך עצמי, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. ולכן, יצאו קרקעות שהן מטלטלין, אז אי אפשר לבדות, כי זה לא דומיה דפרה, זה לא דומה לכסף. יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. יצאו שטרות שאף על פי שהם מטלטלין, אבל אין להם שווי עצמי, אין גופן ממון, אז הם לא דומים לכסף. אז בהם אי אפשר לבדות את הבן. אמר לרבינה לבר יימר, ורבי, ריבוי ומיעוט הידריש? רבי את התורה דורש בריבוי מיעוט וריבוי? ולא בכלל ופרט וכלל? והרי, והרבי כלל ופרט הידריש. איפה? למשל, במרצע. רבי מצאנו שהוא לומד כמו הברייתא דרבי ישמעאל, שהתורה נדרשת בכלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, ולא ריבוי מיעוט מיעוט ריבוי ריבוי מיעוט ריבוי.
מה, כללי לכל התורה?
נכון. דתניה, מרצע. התורה אומרת אם יש עבד עברי, שש שנים יעבוד, שנה השביעית יוצא לחופשי. אם הוא אומר אהבתי את אדוני אשתי בניי לא יצא, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. ועל זה אומרת התורה, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת וכו'. דטניה, ועל זה למדנו בברייתא, במרצע, מרצע, אין לי אלא מרצע, כלי שנקרא מרצע. מניין לרבות הסול, מאיפה אני יודע שאפשר לעשות נקב באוזן, גם על ידי סול, דהיינו על ידי קיסם חד, או סירה, או על ידי קוט, או מחת, או מקדח, או המכתב, ואת ברזל. תלמוד לומר, ולקחת. מה זה ולקחת? לרבות כל דבר שנלקח ביד, דברי רבי יוסי בר יהודה. אומר רבי יוסי בר יהודה, ולקחת את המרצע. כל דבר הנלקח ביד. קוץ נלקח ביד. גם איתו אפשר לעשות. רבי אומר, מרצע. מה מרצע המיוחד של מתכת? אף כל של מתכת, ולכן קוץ וסירה שזה של עץ, אי אפשר לעשות עם זה את החור באוזן של העבד. ואמרינן במייקה מפלגי, והגמרא מבארת מה נקודת המחלוקת של רבי ורבי יוסי בר יהודה. רבי דריש כללי ופרטי. אומר רבי שכתוב בפסוק ולקחת, זה כלל, מה אתה לוקח? כל דבר. את המרצע, אז נאמר פה פרט, דווקא מרצע. ונתת, מה אתה נותן? כל דבר באוזנו. ולכן, ונתת באוזנו חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כן, הפרט מה? הפרט של מתכת, אף כל של מתכת. קיסם, קוץ, לא יועיל. מידך, רבי יוסי בר יהודה, דריש ריבוי ומיעוטי. אז ולקחת זה ריבוי, את המרצע זה מיעוט. ונתת באוזנו חזר וריבה. מה אתה מרבה? הכל. אז גם קיסם, וגם סול. ומה אני ממעט? אני לוקח מקרה אחד, דהיינו סם, שאם הוא לוקח חומר ומניח על האוזן וזה עושה נקב, בזה לא מקיימים את הרציעה. הנוגע לענייננו, הנה אתה רואה שרבי לומד את התורה בכלל ופרט וכלל. אז איך אתה בא אצלנו בסוגיה ואומר שרבי לומד ריבוי מיעוט וריבוי? אנחנו. עונה הגמרא, אין, אתה צודק. באלמה רבי כלל ופרטי דריש, נכון. באמת רבי את התורה דורש בדרך של כלל ופרט וכלל. ובכל זאת, למקרה המיוחד שלנו של נושא של פדיון של בן בכור, והכה כדתן הדבר רבי ישמעאל. כאן הוא באמת לומד כמו שלומד תנא דבר רבי ישמעאל, התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. שמה התחדש בבית מדרשו? דתנא דבר רבי ישמעאל. במים במים שתי פעמים, איזה כלל ופרט, אלא ריבה ומיעט. ורבנן אמרי, כדאמרינן במערב, כל מקום שאתה מוצא שתי כללות הפוכים זה לזה, התל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל. זאת אומרת, יש לנו פסוק. בפסוק נאמר, את זה תאכלו מכל אשר במים. מה אתה יכול לאכול? כל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת, במים. זאת אומרת, כל דבר שמונצא במים, בעל סנפיר וקסקסת, אתה אוכל. לאחר מכן נאמר, בימים ובנחלים. איפה אני דורש שיהיה סנפיר וקסקסת? דווקא דבר שגדל בים או בנחל שיש לזה מקורות של מים נובעים. אבל אם למשל אני נמצא באגם, שזה מקום שאין בו מקור של מים נובעים, אז גם לא צריך סנפיר וקפקפת. בא תנא דבר רבי ישמעאל ואומר, כשאני רואה כזה פסוק, שקודם נמצא כלל כלל ורק אחרי זה מופיע הפרט, כי אם אני מסתכל על הפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים בים, זה מונח כולל לכל מים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, זה שם כולל לכל המים האלה. אחרי זה נאמר הפרט בימים ובנחלים. איך אני לומד את זה? אני דורש את זה לא בכלל ופרט וכלל, אלא במיעוט ריבוי, ריבוי מיעוט וריבוי. שיטה תנא דבר רבי ישמעאל. רבנן באמת חולקים ואומרים, מה אני עושה? לוקח את הפרט זורק בין שתי הכללות, ובעצם אני ממשיך לדרוש את זה בכלל ופרט וכלל. אם אני חוזר לסוגיה שלנו, בפסוק אצלנו כתוב ובדויו. במה פודים? בכל דבר. מבין חודש תפדה, במה? בכל דבר. בערכך כסף 5 שקלים, דווקא בכסף 5 שקלים זה המיעוט. מה אני עושה כשיש לי שתי כללות ואחרי זה מופיע הפרט? אומר רבי, פה אני לומד כמו תנא דבר רבי ישמעאל שזה נדרש בריבוי מיעוט וריבוי ולא בכלל ופרט וכלל. אבל כל התורה כולה אכן לפי רבי נדרשת בכלל ופרט וכלל. למדנו בשנה ולא בהקדשות, כשפודים את הבכור הזה, אתה רשאי לבוא ולבדות אותו, אבל לא פודים, לא בעבדים, לא בשטרות, לא בקרקעות ולא בהקדשות. שואלת הגמרא פשיטה, לאו דידי נינו, מה חשבת? שאני את הבן בכור שלי יכול לבדות בכסף של הקדש? איפה החידוש? עונה הגמרא, אימה, הכוונה במשנה, ולא הקדשות בכלל אלו. גם את ההקדש אי אפשר לבדות, לא בעבדים, לא בשטרות ולא בקרקעות, כפי ששם אנחנו דורשים בערכים. כתב לכהן שהוא חייב לו חמישה סלעים, חייב ליתן לו חמישה סלעים, ובנו אינו פדוי. אמר אולה, דבר תורה בנו פדוי לכשייתן. אומר אולה, למין האמת, כשהוא נותן חמישה סלעים, ודאי שהבן שלו פדוי, למה לא? הוא כתב שטר, אני מתחייב להביא לכהן חמישה סלעים. עכשיו הוא הביא חמישה סלעים, אז למה שהבן שלו לא יהיה פדוי? ולכן דבר תורה בנו פדוי. מה איתה, מה אין בנו פדוי? אז למה לי בדאמת אני אומר שהבן שלו לא פדוי? התשובה היא גזרה שמה אמרו פודים בשטר, בגלל שיש לנו חשש שזה עלול לבוא לידי מכשול, כי יבואו ויגידו שפודים על ידי שטר, כאשר אנחנו באנו ואמרנו ששטר אי אפשר לבוא ולבדות. ורשי מביא פה שתי פירושים במקום, שורה שלישית מלמעלה, אומר רשי, אפילו אין נותנים כלום, מה הכוונה בשטר? סתם, שטר התחייבות, שאין לו שום ערך. אינמי, יגידו בשטר שיש לו על חברו, ואנחנו אמרנו שאפילו לפי רבי, שלומד ריבוי, מיעוט וריבוי, מה אני ממעט? שטר. כדי שלא נבוא לידי מכשול, לכן באו רבנן וגזרו שאפילו שהוא נותן את החמישה סלעים, הבן הזה לא פדוי.
למה? אבל
גזרה דרבנן. תני תנא קמיה דרב נחמן, בנו פדוי לכשייתן. אותו שונה ברייתות, היה הרי את החכם בבית המדרש, היה בקי בברייתות. אותו בעל ברייתות בבית המדרש של רב נחמן, הוא הביא ברייתה שהברייתה חולקת על המשנה, ואומרת בנו פדוי לכשייתן. אמר לו רב נחמן, זו דברי רבי יוסי בר יהודה סתימטה. ואמרי לה, ויש אומרים שהוא אמר לו, זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימטה. אבל חכמים אומרים, אין בנו פדוי, כי יש גזרה מדרבנן שמה יגידו שפודים בשטר. והלכתה כדעת רבנן, אין בנו פדוי, ולכן גם אם הוא נותן לכהן, הבן הזה לא פדוי, אלא מה הוא צריך לעשות? לתת חמישה סלעים אחרים. לפיכך אומרת המשנה, אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי, אם יחליט הכהן, אז הוא לא ייתן. אז אם גזרה דרבנן, באו רבנן ואמרו, מה שהתחייבת אתה צריך לשלם. התחייבת חמישה סלעים, יש לי שטר. אתה, מה אתה התכוונת, זה לא משנה. גזרה דרבנן, יש גזרה דרבנן. רבנן באים ואומרים, אתה התחייבת, אתה צריך לתת. אתה התחייבת, אז מה שהתחייבת צריך לתת. מה התחייבת? חמישה סלעים, אז אתה צריך לתת לכהן חמישה סלעים. עכשיו, מה אתה רצית? שהבן יהיה פדוי, אבל הבן לא פדוי, גזרה מדרבנן. אז עכשיו תיתן חמישה אחרים. אומרת הגמרא, אבל אם הכהן רוצה לבוא ולהחזיר, אז הוא רשאי לבוא ולהחזיר. נראה, מי אמר לך זה כל כך פשוט? אומרת הגמרא, תנינה להד תנו רבנן. הדין הזה מסייע את הברייתא הבאה. נתנו רבנן, נתנו לעשרה כהנים בבת אחת, יצא. מה קורה אם החליט האבא הזה לתת את החמש סלעים לעשרה כהנים? שם לפניהם, הלך הביתה, הבן שלו פדוי. בזה אחר זה, אם הוא הלך ונתן לכהן סלע ועוד סלע ועוד סלע, כשהצטרף לחמישה סלעים, הבן שלו פדוי.
לחמישה כהנים שונים?
בזה אחר זה לאותו כהן.
לאותו כהן?
נטלו והחזירו לו. אם הוא נתן לכהן את החמישה סלעים והכהן החזיר לו בחזרה, גם במקרה הזה יצא, אנחנו באים ואומרים שהבן שלו אכן יהיה פדוי.
זה מה שעושים היום.
אומרת הגמרא, וכך היה מנהגו של רבי טרפון, שהיה נוטל ומחזיר. היה מקבל מאבא ואחרי זה מחזיר לו את הכסף. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, קיים זה רבי טרפון הכהן הלכה זו. שואלת הגמרא, הלכה זו ותו לא? זה הלכה היחידה של רבי טרפון קיים? אלא קיים זה אף הלכה זו. רבי טרפון גם את ההלכה הזאת הקפיד לקיים. מספרת לאור זה הגמרא, היה עוד כזה כהן. רב חנינה, הרגיל ושקיל ומהדה. כך היה גם רב חנינה רגיל לעשות. היה רגיל לקחת את החמישה סלעים, לבדות את הבן, ואחרי זה להחזיר את זה לאבי הבן. חזיה לו גברא דעה וכאזיל ועתי קמי, הוא עשה פדיון הבן, ורואה את אבי הבן מסתובב סביבו, רוקד, מקרקר. אמר לי, לא גמרת ויהבת. אתה בעצם לא התכוונת לתת לי פה חמישה סלעים, אלא התוכנית שלך הייתה לקבל את זה בחברה. מי דמביש, עשית מעשה רע. אם כך, אין בנו פדוי. מסביר רשי במקום. מה זה אין פה בנו פדוי? אבל רשי מביא פירוש אחד. מי דמביש עבדת דבר רע, עשית, אם כך, אין בנך פדוי. אם אחזירם, אבל אם הוא לא יחזיר, אז הבן פדוי. לשם אחר, אפילו אם לא אחזירם, אין בנך פדוי. למה? כי לא התכוונת לבדות את הבן. אתה יצאת מתוך הנחה שזה דבר נפלא לבוא ולהחזיר, ואמרת שאפילו ככה כהנים עושים. א', מי אמר שככה כהנים עושים? ממש לא. יש כאלה שעושים ככה ויש כאלה שלא עושים. יש כאלה שמחזירים ויש כאלה שלא מחזירים. יש כאלה שמחזירים ויש כאלה שלא מחזירים. ומי אמר שלהחזיר זה כל כך פשוט שזה טוב? אולי זה מאוד רע. אז בכלל צריך לנסות להבין מה בכלל הסוגיה שלנו, אבל לא פה עכשיו המקום להרחיב, אבל על קצה המזלג. א', מה הבעיה בזה שהוא נתן לו מתנה ורצה את זה בחזרה? הרי מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, כמו באתרוג. אז מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אז מה הבעיה? שואל את זה תופסות במקום, הילקח אין בנו פדוי, תימה. מה ישלם עם מתנה על מנת להחזיר דמרינן בפרק כמה דקידושים דבנו פדוי? דמאפיק בכולו, קני, מה הבעיה? מה הבעיה במתנה על מנת להחזיר? למה באתרוג זה טוב ומתקיים בזה הוא לקחתם לכם? מה? לתת לו מתנה לכהן, שיחזיר לי את זה. כשנתתי, נתתי לו מתנה גבורה. על מנת שיחזיר, אם הוא לא יחזיר זה לא יהיה מתנה, אבל אם הוא יחזיר זה מתנה.
זה לא כמתנה, זה תשלום.
זה תשלום.
אז זה לא מתנה.
מי אמר? מי אמר? לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אפשר לקיים במתנה על מנת להחזיר? אומר תופות ויש לומר דאחר רבי חנינה לא הווה רוצה לזכות אלא במתנה גמורה. למה? דאפרינה נתם לעשות מפני שנראה ככהן המסיע בבית הגרנות, כי הוא לא רצה להגיע למצב שזה ייראה ככהן המסיע. אם זה מתנה על מנת להחזיר זה כמו כהן המסיע בבית הגרנות, שעל זה נאמר שיחטתם ברית הלוי. אומר הזה תופות, וככה הוא לא עובר על איסור שיחטתם ברית הלוי. הרי מה יקרה עכשיו? אם יש כהן שכולם יודעים שהוא מחזיר חזרה את הכסף, אז כולם יבואו אליו. זה שיחטתם ברית הלוי. ברית הלוי בא ואומר שאני נותן לכהן אפשרות לקבל מתנות מאנשים. למה כהן המסייע בבית הגרנות זה לא טוב? כי עבור הסיוע אתה תקבל את הדבר, ואז כהן אחר לא יקבל. זה נקרא שיחטתם ברית הלוי. גם פה ושיחטתם ברית הלוי. אז סוף סוף עונה תירוץ ראשון, ומי הוא? קצת תימה. דכיוון שהיה רבי טרפון ורבי חנינה מחזירים כל שעה, נמצאו משחיתים ברית הלוי שיפסידו שאר כהנים שלא ייתנו אלא להם מפני שהם רגילים להחזיר. אז זה לא טוב להחזיר. ויש לומר שאין הנותן יודע בשעה שנותן אם יחזירו לו. ולוקרין על בי שיחטתם ברית הלוי, דמה לנו במה שיחזירו לו אחר כך. אבל החלק הסוף של תוסות יותר קל. וגם שמה לא היו מחזירים אלא לעניים ולא לאותם שהיו דומים להם לעשירים. אם הוא עושה פדיון הבן וכל מנה עולה 200 שקל, אז למה שהכהן יחזיר לו? אבל אם הוא רואה שהוא בעל חפר יכולות, ואז אפשר להבין היטב מה שנאמר על רבי טרפון, כי אם זה, איזה מצווה זאת? המצווה היא בגלל שאותו רבי טרפון בא והתבונן וראה שאם אבי הבן לא יכול לעמוד בזה, אז הוא הלך ועשה איתו חסד, עשה צדקה, נתן לו אחרי זה מתנה, זה נפלא מאוד. אבל לבוא להגיד באופן כוללני שכל מי שנותן פדיון הבן אתה מחזיר לו בחזרה, אז אתה עושה בזה תקלה. מה שהיום עושים הכהנים זה עוד עניין בפני עצמו, כי נוצרה עוד איזושהי תקלה. שאנשים היו באים עם מטבע, והיו נותנים את זה לכהן, ואחרי זה רוצים שהכהן, לכל הפחות, ייקח מהם את הערך, לפחות יבדה את זה. ואז נוצר מצב שאם הכהן לא רצה להחזיר, אז יש פה תקלה בכל המושג של הפדיון, כמו שדיברנו, שהוא לא התכוון לתת. לכן, מה שעשו, כהנים באים עם מטבע שלהם, ואז הוא או מוכר את זה לאבא, או מקנה את זה לאבא, כל אחד לפי רצונו, שוב תלוי מה מצבו של האבא, בכלל אין שום סיבה לבוא ולתת לו את זה במתנה, מה העניין? אלא אם כן הוא זקוק לזה, אבל אם הוא לא זקוק, למה שהוא ייתן לו במתנה? עכשיו, יש כאלה שלוקחים ולא רוצים ליהנות מזה, זה עוד עניין בפני הצורה הזאת, אם זה לבית נפת וכו', יש עוד דרכים. הגמרא אומרת, הבא שלו לא היה פדוי. צריך להסתכל בתמונות.
לא.
תלוי, לפי תירוצי התופעות.
גם אם הוא היה עני,
זה לא... לפי תירוצי התופעות, אין לכם עני. בגלל שהוא ציפה לקבל, זה לא טוב, גם אם הוא עני. נכון? נכון? כי הוא לא נתן לו את זה לפדיון. אומרת הגמרא, למדנו בסעיפה של המשנה, לפיכך, זה אמרנו, בנוסף, מה קורה המפריש פדיון בנו ועבד? חייב באחריותו. אומרת הגמרא, מנהלה, מי אמר ש... אני חייב בחיותו והבן הזה לא פדוי. אמר שהוא מנקיש, עתיה ערך, ערך מערכים. כתוב כאן, בבכור ובדויו מבין חודש, תבדה בערכך. מה הדין לגבי ערכים, חייב בחיותן, עד שיבואו ליד גזבר? כמו שמבואר בסוף חולין, בקוף למתת, ונתן את הערכך ביום ההוא, חולין הם בידך עד שיבואו ליד גזבר. אז גם פה, כל זמן שזה לא ביד כהן, אין פדיון. רב דימי אמר רבי יונתן, לומדים את זה וכל בכור בניך תבדה ולא ראו פני ריקם, נאמר בפדיון הבן. יליף ריקם ריקם, מעולת ריה, מה עולת ריה חייב באחריותו? ורשי מסביר למה הוא חייב באחריותו? כי זה חובה. אז זה לא שונה מנדר, שהיא מתה או נגנבה, חייב באחריותה. עוד מביא רשי סברה מאוד פשוטה. ולא יראו פני ריקם, זה שאתה רצית, חשבת, התכוננת, אבל בפועל אתה בא בלי כלום, אז ודאי שאתה מקיים ולא יראו פני ריקם. ולכן, אך בפדיון הבן חייב בחיותו. מיד שואלת הגמרא, מה תקיף לרב פאפה? קרא? לקרא? אני צריך פסוק? לפסוק? המשנה הרי אומרת פסוק. כתבנו, יהיה לך, אך פדו תבדה, רק שיהיה אצלך, אז יש פדיון. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת אליה, מה רב פאפה, כדי קטן איתה, מה הסיבה בפדיון הבן? שהוא חייב בחיותו, יהיה לך, אך פדו תבדה. התורה אומרת. וכי יתמר דרש לקיש, הרי שהיתמר. רש לקיש מדבר על החלק הראשון של הפסוק. מת לאחר 30 יום לא עלינו אותו הבן. הדין, אף על פי שלא נתן, ייתן. מן מנהלן, מאיפה אני יודע שאם הבן לא חי, האבא עדיין חייב לשלם את הפדיון הבן שלו. אמר שם לקיש, את יעת ערך ערך מערכים, כי מבואר בגמרא בערכים בדף חף. מה קורה אם אדם אומר, ערכי עליי ומת? אז היורשים צריכים לתת, או אם הוא אמר ערך פלוני עליי ואותו פלוני מת, אז הוא גם צריך לבוא ולדאוג שיתנו, ולומדים את זה שם מהפסוק. אז גם אצלנו, אפילו שהילד מת, אבל עבר 30 יום, האף כבר חייב בפדיונו. חפתי מאמר רבי יונתן, וכל בכור בניך תבדה ולא יראו פני ריקם. מה להלן יורשים חייבים? זאת אומרת שאם האבא יתחייב בעולת ראייה, אז עדינו שזה מוטל על היורשים, כמו שרשי מזכיר, דעולת חובי. החנה מקימת לאחר 30 נתחייב האב בפדיונו, וגבי עולת חובתן, האישה שביעה חטאתה ומתה, יביאו יורשים עולתה. אז גם פה, אם האבא מת, וגם הבן מת, אז היורשים מחויבים להביא, וזה ההמשך של הגמרא, אף כאן יורשים חייבים. למה? כמו שמצאנו שמה, שיש דין שיורש צריך לבוא ולמלות את אותה לילת ריאה.